שבת דף צדיק מתחילים בעזרת השם דף פ"ט עמוד ב' במשנה למטה. רבנו יוסף חיים מבגדד בספרו בן יהוידע מספר, והוא כותב: ושמעתי מעשה שהיה בדורות הקדמונים פה עירנו בגדד בבבל בעיראק. היה יהודי שרצה להתאסלם, רצה להיות ישמעאלי. כמה שניסו לשכנע אותו שלא יעשה את הצעד הזה, שישאר נאמן ליהדות, אף אחד לא הצליח לשכנע אותו. עד שהגיע איזה חבר שלו, שהוא ידע שזה שעכשיו רוצה להתאסלם, מאוד אוהב לאכול ביצים שמבשלים אותם בתוך התבשיל של שבת, בתוך החמין, חמינדוס, צ'ונט, כל אחד איך שהוא קורא לזה. והוא רגיל לאכול הרבה מהביצים האלה. הבן יהוידע כותב שהוא היה רגיל לאכול 7 או 8 ביצים במהלך השבת מהביצים האלה, רוב שהם היו ערבים עליו. אמר לו החבר: אתה יודע שאם אתה תהיה מוסלמי לא יהיה לך את המאכל הזה. ואותו יהודי פתאום בהבזק של רגע החליט, טוב, הוא נשאר יהודי. זה מעשה פלא. אבל הרב יוסף חיים מבגדד מספר שהוא שמע מעשה שהיה, הוא מבאר עם המעשה הזה. אומר, יש גמרא במסכת שלפנינו, מסכת שבת, דף קי"ט עמוד א', הקיסר פעם שאל את רבי יהושע בן חנניה, כשמסתובבים ליד בתים של יהודים בשבת, ערב שבת, כל הבתים מדיפים ניחוחות ערבים של מאכלי שבת. מפני מה המאכלים של שבת, הריח שלהם נודף למרחוק. וזה ריח טוב. אמר לו רבי יהושע, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו, והתבלין הזה מועיל רק לעם ישראל. רק עם ישראל מועיל להם התבלין הזה לתת ערבות ועונג למאכלי השבת. כותב שם על דרך הסוד כמה באמת יש מעלה מיוחדת למאכלי שבת. גם בדורנו אנו שומעים סיפורים על אנשים שחזרו בתשובה בזכות מאכלי שבת. המנהג לאכול ביצים בשבת הוא מנהג כשמגיע כבר, כמו שאנחנו רואים, כבר היה בזמנו של הבן איש חי, זה מנהג קדמון. הובאו כמה טעמים מה הסיבה. אומרים שהיה פעם איזה אחד שניסו לשכנע אותו הרבה זמן שיפסיק לעשן סיגריות, זה סכנה. אמרו לו טעם כזה, ואמרו לו טעם כזה, ואמרו לו עוד טעם, ואז הוא אמר להם, כל הטעמים שאתם אומרים הם טעמים טובים, אבל הטעם של הסיגריה הוא טעם יותר טוב. כמובן שזה בדרך צחות. הטעמים, למה אוכלים ביצים? יש הרבה טעמים. אבל הטעם של הביצה הוא גם כן טעם, שזה סיבה שאוכלים ממנו. בספר יפה ללב, חלק ב', סימן ר' פ"ט, סעיף ד', כותב טעם פשוט, מפני עונג שבת, ביצים הם מאוד ערבים, ומשום עונג שבת יש מעלה גדולה לאכול ביצים בשבת. כמו שאנחנו מיד נראה מה שמפרש התפארת ישראל על המשנה שלפנינו, שהביצה, ביצה של תרנגולת, היא ערבה באופן מיוחד יותר משאר הביצים. המשנה שלפנינו ממשיכה לפרט את החפצים שאם אדם יוציא אותם מרשות לרשות בשבת, הוא יהיה חייב משום המלאכה של אדם שמוציא מרשות לרשות, הם צריכים להיות בכמות חשובה, אבל כל חפץ יש כמות אחרת שהיא חשובה. למשל, אדם שמוציא עצים מרשות לרשות בשבת, מה השיעור הכי קטן שהם נחשבים עדיין עצים שיש להם חשיבות, שאם אדם יוציא אותם לרשות הרבים בשבת הוא יהיה חייב? אם יש בהם כדי לבשל ביצה קלה, ביצה תרנגולת שהיא קלה מאוד להתבשל, בשיעור של כגרוגרת, שזה כמו טעינה מיובשת, כמה זמן שלוקח לטגן ביצה כזאת, כמה עצים שצריך שיתגן ביצה כזאת, זה השיעור של עצים שאם אדם מוציא את זה לרשות הרבים בשבת, הוא יהיה חייב. תבלין, אדם שמוציא תבלינים לרשות הרבים, כמה השיעור שלהם, כמה הכמות הוא צריך להוציא כדי שזה יחשב כמות חשובה, והוא יהיה חייב על זה משום מוציא מרשות לרשות, כדי שיהיה בהם לטבל ביצה קלה לטיבול. מה הביצה שהיא קלה לטיבול? זה שוב פעם ביצת התרנגולת. מה הסיבה שביצת התרנגולת היא קלה לטיבול? אז כאן מפרש תפארת ישראל, כי מצד עצמה יש בה רעיבות, ולכן לא צריך הרבה תבלינים כדי לתת לה טעם, והיא מאוד מאוד משובחת, וכמו שאמר היפה ללב, שהסיבה למה שאוכלים ביצה בשבת, משום עונג שבת, כי באמת זה מאוד ערב. מדי דברנו כבר בנושא של ביצה, למה אוכלים אותה בשבת, אולי ראוי להגיד גם את דבריו שכתב בכתבי ידו, בכתב ידו, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, על פי הגמרא במסכת ברכות דף מ"ד עמוד ב', שם הגמרא מביאה שכמות של ביצה, אין דבר יותר טוב ויפה ממנו, יותר מהביצה בעצמה. זאת אומרת, אם אתה הולך על כמות של ביצה ותביא כל מאכל אחר באותו גודל, תמיד הביצה תהיה יותר טובה מהמאכל האחר מבחינת הבריאות כמובן, חוץ מבשר. אומר הרבי שלמה זלמן אוירבך, בשר בכל מקרה אוכלים בשבת, אבל אוכלים גם ביצה, כי הוא מאכל מאוד מאוד מועיל. התבלינים, בכל אופן אמרנו כמה השיעור שמדם מוציא מהם לרשות הרבים הוא יהיה חייב בשבת, כדי לטבל ביצה קלה. עכשיו, אם זה כמה תבלינים, אומרת המשנה, מצטרפים זה עם זה, אם יש כמה תבלינים, אבל ביחד אפשר לטבל איתם ביצה קלה, אז כבר זה נחשב שיעור חשוב. כאן המשנה מביאה רשימה של צמחים שמפיקים מהם צבע. המוציא קליפי אגוזים, קליפות של אגוזים, זה לא הקליפות הקשות, מה שאנחנו מכירים מהשווקים, אלא כשהאגוז לך, יש עליו קליפה רכה יותר, הקליפה הזאת, שמפיקים מן הצבע, או קליפי רימונים, קליפות של רימונים, או איסטיס, שזה צמח שמפיקים מנו צבע, רש"י מבאר שזה קרוג, אז מפרשים שזה הכוונה למה שאנחנו מכירים היום, קרקום, שעושים לזה צבע צהוב, או זהוב כזה, כתום. ופוע, זה גם כן סוג של עשב, שמהשורשים שלו מפיקים צבע אדום. אז כמה השיעור שאם אדם מוציא מהדברים האלה הוא יהיה חייב משום מוציא מרשות לרשות כדי לצבוע מעין בגד קטן ששמים על פי סבחה. סבחה זה היה מין כובע כזה קלוע שהאישה הייתה שמה בתור כיסוי ראש, מעל זה היו שמים כזה מין סוג של בגד. אז אם הבן אדם כשהוא מוציא את הצמחים שמהם מפיקים צבע אפשר להפיק מהם צבע שאי אפשר לצבוע את הבגד הזה, כבר הוא יהיה, זה נחשב שיעור חשוב, יהיה חייב על זה משום מוציא מרשות לרשות. המשנה כאן עוברת עכשיו לכל מיני סממנים שמנקים איתם כתמים. מי רגליים, נטר, זה הכוונה ניטרה, ובורית, מה שעשב סבוני כזה, עשב רפואי, שעושים מזה סבון רפואי כזה. קימוליה, משהו, סוג של עשב, משהו, משהו לא יודע מה זה, והשלג, גם כן סוג של חומר שהוא לחיבוס, השיעור שלהם כדי לחבס בגד קטן שעל פי סבחה. רבי יהודה אומר שהשיעור של הסממנים האלה כדי להעביר את הכתם של דם נידה, שאם יש כתם של דם נידה על בגד, בשביל לתאר את הבגד צריך קודם להוריד את הכתם. אז אם יש לו כמות כזאת גדולה של אותם חומרי ניקוי שאפשר להוריד מהם את הכתם של דם הנידה, כבר זה נחשב שיעור חשוב ויהיו חייבים עליו משום הוצאה מרשות לרשות. משנה, הדין הראשון שלמדנו היה שהכמות של עצים, שזה נחשב כמות חשובה, זה אם אפשר להסיק מזה אש כדי לבשל ביצה קלה. שואלת הגמרא, תנינא חד דזינא, כבר למדנו את זה במשנה בדף פ' עמוד ב', שאדם שמוציא קנה, שזה הכוונה מין חתיכת עץ, אז אם הוא חתיכת עץ שראויה לעשות ממנו קולמוס, אז כדי לעשות קולמוס, אבל אם היה הקנה הזה עבה מדי, או שהוא מרוסס, הוא סדוק, שאי אפשר לעשות ממנו קולמוס לכתיבה, אז השיעור הוא כדי לבשל ביצה קלה שבביצים, והיא תרופה, היא מעובבת בשמן, ונתונה באלפס, שמים אותה בתוך מחוות, בתוך סיר, אז רואים מפה שקנה, בגלל שהוא לא ראוי לקולמוס, מתייחסים אליו כמו חתיכת עץ, וכמה השיעור של חתיכת עץ הכי מועטת, זה כדי לבשל בו ביצה קלה, אז למה צריכים להגיד את זה פעם נוספת במשנה שלנו? מתרצת הגמרא, צריך לומר את ההלכה הזאת פעמיים. כי מהו דתי מהתם? אם זה היה כתוב ההלכה הזאת רק לגבי קנה, הייתי אומר דווקא שם הוא דלוחזי למידי. שם, מכיוון שהקנה הוא סדוק, אז הוא לא ראוי לשום כלי, לכן השיעור שלו כדי לתגן בו ביצה. אבל עצים שהם כן ראויים, שהם לא סדוקים, דחזו לכך דאקלידה, הם ראויים לשמש כשן של מפתח, היו רגילים בזמנם במפתחות, השיניים של המפתחות היו עושים מחתיכות עץ קטנות, אז אולי גם חתיכת עץ קטנה מאוד ראויה, והוא יהיה חייב עליה. אז אפילו כלשהו יהיו חייבים משום מוצאים מרשות לרשות, כמה שמלן לא. השיעור הוא דבר שהוא שכיח, יותר שכיח להשתמש עם העצים להסקה, לבשל בהם, ואם כן, הבישול הכי בכמות הקטנה ביותר שהיא נפוצה, זה כדי לבשל בה ביצה קלה. למדנו במשנה ששיעור של תבלין, כמה זה כמות חשובה שיהיו חייבים עליה משום מלאכת הוצאה, כדי לטבל ביצה קלה. אם עם התבלין הזה יש מספיק כמות שאפשר לטבל בו ביצה קלה, אז זה כבר נחשב מספיק חשוב. ואז המשנה כותבת שתבלינים מצטרפים זה עם זה. אם כל תבלין בפני עצמו זה כמות מועטת, ואי אפשר לטבל איתה את הביצה, אבל אם הוא מוציא כמה סוגי תבלינים, שעם כולם יחד כן אפשר לטבל ביצה, אז הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, רגע, כל התבלינים מצטרפים? ורמינו, אני שואלת לך סתירה ממשנה מסכת אורלה. תבלין, שהוא אסור באכילה, או בגלל שזה אורלה, או כלי הכרם. שניים ושלושה שמות ממין אחד. יש כאן מין אחד, למשל פלפל, ויש ממנו שניים ושלושה שמות. יש פלפל לבן, שחור, ארוך, או משלושה מינים, או אפילו אם טיבלו תבשיל עם שלושה מינים של תבלינים שונים, והם נתנו טעם בכל התבשיל, והתבלינים האלה הם הרי מגיעים מאיסורים, הם מגיעים מעורלה, מכלי הכרם, אז אם כן הם הופכים את כל התבשיל להיות אסור, והם אוסרים את המאכל, המאכלים יהיו אסורים, ומצטרפים זה עם זה. גם אם יש כאן כמה תבלינים שונים שטיבלו איתם ביחד את התבשיל, אפילו אם היה פה רק תבלין אחד, מסוג אחד, זה לא היה מספיק לתת טעם בכל התבשיל, ולא היה מספיק כוח לאסור את כל התבשיל, אבל התבלינים ביחד מצטרפים זה עם זה. אבל יש על זה תנאי. מה התנאי? ואמר חזקיה, במיני מתיקה שנו, שכל התבלינים האלה הטעם שלהם מתוק, ולכן הם מצטרפים. הועיל וראויל למתק גדרה, כי הם שווים בזה שכולם יחד יכולים לתת מתיקות לגדרה. אז מדייק את הגמרא, תמה, למה באמת כמה תבלינים מצטרפים יחד, דחזו למתק את הגדרה, כי הם ראויים לתת טעם של מתיקות בגדרה, עליו האכילו, אבל אם כל אחד מהם יש לו טעם שונה לגמרי, והם לא ראויים למתק יחד גדרה אחת, הם לא מצטרפים, ואילו במשנה לכאורה, לא ראינו חילוק, שמתי תבלינים מצטרפים זה עם זה, דווקא אם הם ראויים יחד למתק את הגדרה, אז לכאורה זה סותר. עונה הגמרא, זה לא סותר, אך הנמי חזו למתק, גם במשנה שלנו שכתוב שתבלינים שונים מצטרפים זה עם זה, זה שהם שווים למתק יחד את הקדרה, אבל אם לא, הם באמת לא מצטרפים זה עם זה. במשנה למדנו גם רשימה של סממנים שמיועדים לצבע, קליפי אגוזים וקליפי רימונים, סטיס ופועה, כמה השיעור שלהם כדי לצבוע בגד קטן. שואלת הגמרא, מה? רק אם אפשר לצבוע איתם בגד שלם, רק אז השיעור שלהם חשוב, ורמינו, אני שואל אותך סתירה מברייתא, המוציא סמנים שרויים, אדם שמוציא בשבת לרשות הרבים, סממנים שכבר שרו אותם והם כבר ראויים לצביעה. זה שונה ממה שלמדנו עד עכשיו, שאתה מדבר איתי על סממנים שהם עדיין לא שרויים, סתם הצמח בפני עצמו. פה כבר מדבר שהם שרויים וכבר יש צבע ואפשר, הם כבר מוכנים לצביעה. כמה השיעור שלהם? לא כדי לצבוע בגד שלם, אלא כדי לצבוע בהם דוגמה, קצת צמר שמשמש לדוגמה לצבאי שצובע בגדים, בגודל כזה של צמר לאירה, כמו שנותנים באירה. מה זה אירה? אלה שאורגים בדים, היו הרי מותחים חוטים של שתי לאורך, ואז היו משחילים סליל של חוט של ערב לרוחב. היו זורקים את זה ככה לצד השני, וככה היו מחזירים את זה וזורקים שוב פעם. עכשיו, איך עושים שלא יתפזרו כל החוטים של הסליל הזה כשהם זורקים אותו, של חוטי הערב? היו עושים סליל של חוט, מכניסים אותו בתוך קנה, את הקנה היו סותמים ועושים חור קטן, ודרכו החוט היה יוצא, ואז הצמר הזה שהיה סותם, היה גורם שהחוט לא יצא החוצה, ואם כן, זה החתיכת צמר הזאת שהייתה סותמת את הקנה, היא נקראת עירה. זה ממש חתיכת צמר קטנה. בכל אופן, אנחנו למדנו שכמה השיעור של צבע, שהוא נחשב שיעור חשוב, אפילו כזה צבע שאפשר לצבוע איתו בסך הכל חתיכת צמר קטנה, לא צריך להגיע לכל כך הרבה צבע שאפשר לצבוע איתו בגד שלם של פי סבכה. זה סותר לכאורת המשנה. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב ברבועה. המשנה שלנו לא מדברת על צבע מוכן לצביעה. מדובר פה על סממנים שצריך לשרות אותם. לפי שאין אדם תורח לשרות סממנים, לצבוע בהם דוגמה לאירה. כשבן אדם יש לו כבר צבע מוכן לצביעה, אז חשוב לו אפילו כמות מועטת, רק בשביל לצבוע בזה את הדוגמה. אבל לעומת זאת, כשיש לבן אדם סממנים, הוא לא יכול לצבוע עם הסממנים האלה, הוא צריך קודם להכין אותם, להשרות אותם. הוא לא הולך להשרות, לתרוח, לעשות, להשרות סממנים, רק בשביל לצבוע אירה, את הדוגמה לאירה, בגודל של אירה. ואם כן, הכמות של סממנים של צבע לא שרויים, היא צריכה להיות גדולה יותר כדי שיהיה לה חשיבות. אומרת הגמרא במשנה למדנו גם רשימה של סממנים של כביסה, שאיתה מחבסים. אחד מהם זה מי רגליים, שזה באמת יש לו סגוליות שהוא מסוגל להוריד כתמים. תנה, איזה מרגליים חייבים על ההוצאה שלהם? עד בין 40 יום. אז יש שלומדים בדברי רש"י, שזה הכוונה שכבר החמיצו במשך 40 יום. אבל הראשונים האחרים אומרים שזה הכוונה שהוא החמיץ 3 ימים, ורק עד 40 יום זה עדיין מועיל לקיבוס. דבר נוסף, נטר, שזה סוג של אדמה מסוימת שהיא טובה לקיבוס. אבל מאיזה מקום? אומרת הגמרא, תנה, נטר אלכסנדרית ולא נטר אנפנטרין. מהמקום של אלכסנדרית ולא מאנפנטרין. בורית למדנו, אמר רב יהודה, זה חול. שואלת הגמרא, אם בורית זה חול, אז ותניא, הרי יש ברייתא, הבורית והחול, משמע שזה שני דברים שונים. אלא מהי בורית, אומרת הגמרא, זה הכוונה קבריתא, הכוונה לגופרית. שואלת הגמרא, מייטיבי, הרי יש ברייתא לעניין שביעית, שמיטה, שיש בשנת שמיטה, איסור להתעסק עם זריעה ועבודות הקרקע, אסור לעשות עבודות הקרקע בשנת שביעית. אבל זה דווקא כמובן מדובר בצמחים שצומחים מהקרקע. אבל דברים שהם לא צומחים בקרקע, אין בהם איסור שביעית. ותנא ברייתא הוסיפו עליהם, על אותם מינים שנוהג בהם קדושת שביעית, את מה? את החלביצין, שזה זרע שהשורשים שלו הם כן ביצים. אומרים שזה הכוונה לביצי נץ חלב. זה סוג של צמח שהעלים שלו הם כמו נץ, הם כמו מחתים, והמיץ שלו נראה כמו חלב, והשורשים שלו נראים כמו ביצים. אז הוסיפו את החלביצין שהצמח הזה, יש בו גם כן קדושת שביעית ואיסור שביעית, וכן הלינין, הלינון, כוונה לצמח לענה, רש"י כותב. והבורית, מה אתה אומר? מה הכוונה בורית? זה גופרית? זה לא יכול להיות, גופרית זה לא גידולי קרקע, לא שר בזה קדושת שביעית. והאהל, זה סוג של עשב שנקרא אהל. ואיסל כדאתה, עכשיו בורית הכוונה קברית, קברייתה, הכוונה לגופרית, קברייתה מיתה בשביעית וכי נוהגת קדושת שביעית בגופרית, מה פתאום? והרי יש ברייתה, שגורסים והתניה. זה הכלל, באיזה דברים נוהג קדושת שביעית, כל שיש לו עיקר, כל דבר שנשרש בתוך הקרקע, יש לו דיני שביעית, ושאין לו עיקר, אין לו שביעית, וגופרית היא לא נשרשת בארץ, אז אם בורית יש בקדושת שביעית, אז זה לא יכול להיות שזה גופרית, כי גופרית אין קדושת שביעית. אלא מהי בורית, או הולה, זה הכוונה לאהל, צמח שהזכרנו בברייתא, שיש בקדושת שביעית. שואלת הגמרא, והתניא, הבורית, והבורית והאהלה, משמע שזה שני דברים שונים. תרצת הגמרא, תרי גב נאהלה, יש מה שנקרא אהל, ויש מה שנקרא בורית. הם שני דברים שונים באמת. זה שני סוגים של אהל. שאחד מהם קוראים לו אהל כפשוטו, וסוג אחר של אהל קוראים לו בורית. כמו שבארנו, שזה לפי איך שרש"י מתרגם, סוג של עשב שמשמש לסבון, כזה עשב סבוני, משתמשים מזה בדרך כלל לרפואה. במשנה למדנו על סממן נוסף שעשוי לכביסה, קימוליה. אמר רב יהודה שזה סוג של צמח שנקרא שלוף דוץ. סוג של עשב, רש"י אומר שהוא לא יודע מה הוא מועיל. לא התפרש, לא מפורש מה זה, אבל כך שמו. והשלג, זה הסממן הנוסף שלמדנו במשנה, אמר שמואל, לא ידעתי מה זה השלג. אז לכן שאלתינו לכל נחות הימה, שאלתי את כל אלה יורדי הים, הם רואים עולם. שאלתי אותם, אתם יודעים מה זה השלג? אמרו לי כן. שונענה שמי, השם שלו זה שונענה, ומשתכח בנוקווה דמרגניטה, בנקב של המרגלית אפשר למצוא אותו, ומפקלי, איך מוציאים אותו מהמרגלית? ברמצה, במסמר או במשהו מחודד, דפרזלה שעשוי מברזל. טוב. שנה הבאה מפרטת דברים נוספים, שאדם חייב עליהם משום הוצאה, ומבאר כמה שיעור לחיוב הוצאה בהם. פלפלת, אדם שמוציא פלפלת, אומרים שזה לא הכוונה לפלפל שלנו, זה פלפל ארוך. השיעור שלו הוא כלשהו. תכף אנחנו נראה למה הוא מועיל. ויתרן, שזה החומר המזוקק שיוצא מהאזפת, זה השיעור שלו גם כן כלשהו. מיני בשמים ומיני מתכות, החיוב שלהם כלשהם. מיני בשמים, פשוט למה? כי גם כלשהו בשמים עושה ריח טוב, ומיני מתכות, הגמרא תבאר למה. אדם שמוציא מאבני המזבח, חלק קטן מאבן של המזבח שבבית המקדש, ומאפר המזבח, או שהוא מוציא מקק ספרים, מקק זה תולעת, כמו אש, שמרכיבה את הספרים, אז אם הוא מוציא את הרכב של הספרים של ספרי קודש, הוא מקק מטפחותיהם, הרכב של הכיסוי של ספרי קודש, אז השיעור של חיוב הוצאה שלהם זה גם כן כלשהו, ומה הטעם? מבאר את המשנה שמצניעים אותן לגונזן, כי שומרים עליהם, כי רוצים לשים את זה בגניזה, אז לכן כל כמות מועטת שלהם חשובה. רבי יהודה אומר, להבדיל, אף המוציא משמשי עבודה זרה, חייב אפילו אם הוא מוציא כלשהו, שנאמר לגבי עבודה זרה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. זאת אומרת שהתורה מחשיבה אפילו מאומה, אפילו כלשהו, ולכן יש לזה חשיבות גם משום מלאכת הוצאה. למדנו במשנה שאדם שמוציא פלפלת כלשהו, שואלת הגמרא, פלפלת כלשהו למה החזיה, מה אפשר לעשות עם זה? אומרת הגמרא, היא טובה להעביר ריח רע מהפה. למדנו במשנה שגם יתרן השיעור שלו משום הוצאה כלשהו, שואלת הגמרא, למה החזיה, מה זה מועיל? אומרת הגמרא, לצלחתה. אדם שחלילה כואב לו חצי מהראש, אז הוא קצת מהטיפות מהיתרן הזה, אם הוא ייקח, אז יעביר לו את הכאב. למדנו עוד במשנה, מיני בשמים כלשהם, מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, לא רק בשמים שעושים ריח טוב, אלא גם הוא מוציא ריח רע, חומר שהריח שלו רע, גם כן החיוב שלו בשיעור של כלשהו. מה יש לעשות בריח רע? וראשי, דבר מעניין, שהיו מעשנים, דבר שיש לו ריח רע בחדר שיש שם חולים או תינוקות, כדי להבריח מהם את המזיקים. שמן טוב, שמן עם בשמים, השיעור שלו כלשהו. וכן אדם שמוציא צבע שצובעים בו ארגמן, השיעור שלו כלשהו. וכן אדם שמוציא בתולת הוורד אחת, עלה אחד של ורד צעיר, גם כן יהיה חייב. למדנו במשנה שאדם שמוציא מיני מתכות, השיעור שלהם כלשהן. שואלת הגמרא, למה החזו? מה יש לעשות עם כלשהו של מתכת? מתרצת הגמרא, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שכן ראוי לעשות ממנה דורבן קטן. מחט קטנה שנועצים בסוף מות, שאיתו מלמדים את הבקר לאן ללכת, מכוונים אותו, אז בסוף המות שמים איזושהי מחט דקה, כדי לכוון את הבקר, שאם הוא סוטה, אז ככה קצת מכאיבים לו, כמובן לא מדי הרבה, אבל קצת שירגיש שלא מרוצים מאיך שהוא נוטה, וככה מיישרים אותו ללכת בדרך הישרה. תנו רבנן, האומר הרי עליי ברזל, אדם שנודר שהוא רוצה להביא ברזל לבדק הבית, לבית המקדש. אחרים אומרים, הוא לא אומר כמה הכמות, אבל הוא התכוון כמובן לנדור כמות חשובה, אז כמה זה כמות חשובה? לא יפחות מגודל של המה על המה. שואלת הגמרא, למה החזיה? מה יש לעשות עם המה על המה של ברזל? אמר רבי יוסף, לחיליה עורב, לחיליה עורב. דיינו, כדי להבריח עורבים, היו שמים בגג של הבית מקדש, היו שמים כאלה מין מתכת משוננת ככה כלפי מעלה, שהעורבים לא יוכלו לשכון על גבי הגג של בית המקדש. היו שמים מין מחתים כאלה, כמו שעושים היום, של להבריח כל מיני עופות, אז שמים כאלה מין דברים חדים, ככה שהם לא יהיה להם אפשרות לעמוד עליהם. אז כמה הגודל של ברזל שהם משתמשים עם אמה על אמה. והיא כאדם ראה שאומרים אותו דבר, רק אומרים את זה בצורה הפוכה. אחרים אומרים, לא, אם אדם נודר להביא ברזל לבדק הבית, לא יפחות מקליה עורב. וכמה השיעור שצריך של קליה עורב, כמה מתכת? אמר רבי יוסף, אמה על אמה. וכן אומרת הברית, אדם שנודר להביא נחושת לבדק הבית, לא יפחות ממאה כסף בשווי של נחושת. אבל זאת אומרת שהשווי של הנחושת לא יהיה פחות משווי של מאה כסף, אבל שלא יביא מטבע מנחושת, כי מטבע של נחושת לא כל כך חשוב, צריך להביא כל כך הרבה נחושת בשווי של מאה כסף. תניה, רבי אליעזר אומר, אדם שאומר הרי עליי נחושת, לא יפחות מלהביא לבדק הבית צינור הקטנה של נחושת, מזלג קטן של נחושת. שואלת הגמרא, אמר, למה החזיה? מה יש לעשות עם כזה מזלג קטן? אמר, הבעיה, שמחטטים בה את הפתילות, חותכים בה את ראשי הפתילות שנשרפו, ומקנחים הנרות, מקנחים איתה את הנרות במנורה מהאפר, שנדבק באותם נרות מנקים, הנרות הכוונה על הכוס, ששם היו שמים את השמן, היו מנקים את זה עם המזלגות האלה. עוד למדנו במשנה, שאדם שמוציא מקק ספרים או מקק מטפחת, שזה הרכב שיש בספרי קודש או במטפחת, השיעור הוא כלשהו. אמר רב יהודה, מקק, השם של התולד שנקראת מקק דה ספרי, היא זאתי שמחלה את הספרים, היא מזיקה לספרים. התולד שנקראת תחך, היא זאתי שאוכלת את המשי, דה שיראי. ואילה, שם תולד שנקראת אילה, אילה, היא דעין והיא נמצאת בענבים. והתולד שנקראת פה, דתעיני, היא נמצאת בתעינים. והה, תולד שנקראת הה, דרימוני, היא נמצאת ברימונים. וכל אלה, כולו סכנתה, מסוכן לאכול מהם. מספרת הגמרא, הוא תלמיד עד הווייתיו כמי דרבי יוחנן. ישב פעם תלמיד לפני רבי יוחנן, אבל כאכיל תעיני, הוא אכל תעינים. אמר לי, באמצע תמיד אמר לרבי יוחנן, רבי, קוצים יש בתעינים, הוא הרגיש קוצים כאלה. אמר, ככה גורס הראש ועוד, גורסים שהוא לא אמר לי, הוא לא אמר לתלמיד, הוא אמר, קטלי פה לדן. התולד שנקראת פה, שמצויה בתעינים, היא זאת שהרגה את אותו תלמיד, שהשם ישמרן. משנה נוספת, המוציא קופת הרוכלין, היה מין קופות כאלה, כלים של מוכרי בשמים, שהם היו שמים שם כל מיני סוגי בשמים, על גבי מין מגש כזה, או מעין זה משהו. והוא מוציא בעצם הרבה סוגי בשמים לרשות הרבים, אבל הכל בתוך מגש אחד, אף על פי שיש במינים הרבה, אינו חייב אל החטאת אחת, כי בעצם הוא עשה מעשה הוצאה אחד. אדם שמוציא זרעוני גינה, כמה השיעור של זרעים שבאים לזרוע בגינה, כמה חייבים עליהם, השיעור הוא פחות מכגוגרת, קרוב לשיעור של תאנה מיובשת. רבי יהודה בן בתירא אומר, אפילו אם הוא יציא רק 5 זרעונים, הוא כבר יהיה חייב. זה נאמר לגבי שאר זרעונים, אבל הזרעים הבאים שהם חשובים יותר, זרע קישויים, רק על 2 לבד כבר יהיה חייב, וכן זרע דילויים, 2, זרע פול המצרי, 2, כי הם זרעים יותר חשובים. אדם שמוציא חגב חי טהור, אז כשהוא חי, אי אפשר לאכול אותו, למרות שמעיקר דין תורה מותר לאכול חגבים, חגבים שיש בהם סימני טהרה. רק ברוב עם ישראל היום אין מסורת איזה חגבים מותר לאכול. אין לנו מסורת באכילת חגבים. בקהילות שיש מסורת שמותר לאכול חגבים והם יודעים בדיוק איזה חגבים מותר, אז לפי הפסקי הרבנים שלהם, יש חגבים שמותר להם לאכול. ומאוד מעניין שחגב לא צריך שחיטה. לכן, אדם שמוציא חגב חי את האור כמה שיעור שלו, אפילו כלשהו. למה? כי היום בזמננו, ברוך השם, יש שפע של משחקים. כבר אין מקום בארונות מרוב משחקים. אבל בזמנים עברו, לא היה כל כך אפשרות לייצר הרבה משחקים. אז היו משתמשים אפילו עם חגב למשחק של ילדים. רק אם הוא חי כמובן. אז השיעור הוא אפילו כלשהו, כי הוא חשוב, שומעים אותו למשחק. אבל כשהוא מת, שאז הוא ראוי רק לאכילה ולא למשחק, וכמובן מדובר פה, לא צריך שחיטה כמו שאמרנו בחגבים, וכן מדובר פה בחגב טהור, אז השיעור שלו כגרוגרת. אדם שמוציא ציפורת קרמים, הגמרא תבאר כמה פרטים על הציפורת הזאת, בין אם היא חיה בין אם מתה השיעור שלה כלשהו, למה שמצנים אותה לרפואה, והגמרא תבאר. רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי תמה, אם הוא חי, השיעור שלו כלשהו. למה? שאפילו שהוא תמה, מצניעים אותו לקטן לשחוק בו. הגמרא תבאר את ההסבר של הוויכוח ביניהם. למדנו שאדם שמוציא זרעונים, זרעים, לרשות הרבים, כמה השיעור שהוא יהיה חייב? לפי דעת הנקמה, פחות מכגרוגרת. לפי רבי יהודה, 5 זרעונים. שואלת הגמרא, רגע, ופחות מ5 זרעונים, זה כבר לא חשוב? פחות מ5 זרעים לא חשוב? ורמיני, אני שואל אותך סתירה, שנה אומרת, שאדם שמוציא זבל וכל הדק, דיינו דברים לזבל, שדה, כמה שיעור כדי לזבל כלח אחד של כרוב? דברי רבי עקיבא, חכמים אומרים, כדי לזבל בהם כלח אחד של קרישה, בכל אופן, אתה רואה זרע אחד כבר נחשב מספיק חשוב, אז אם כן, למה שאדם שיוציא זרע אחד לא יהיה חייב? אמר רב פאפה, יש הבדל. הדזריה, משנה שאומרת שכמות של זרע אחד היא כבר חשובה, שאם אדם מוציא זבל בשבילה הוא יהיה חייב, זה שכבר נזרע באדמה, זה כבר חשוב. אבל הדלא זריה, משנה שלנו שאומרת שהכי מעט זרעים שחייבים עליהם בשאר הזרעים, זה חמישה זרעים, זה כשלא זרעו אותם, אלא מוצאים אותם לזריה. לפי שאין אדם תורח להוציא רק נימה אחת לזריה. אדם לא תורח להוציא רק גרגיר, רק זרע אחד בשביל זריה. בפרק הבא, בעזרת השם, תחילת הפרק נראה שאם אדם כן מוציא באמת רק זרע אחד לזריה, ודאי שהוא יהיה חייב. תחילת הפרק, ההלכה הראשונה של הפרק הבא. למדנו במשנה שאדם שמוציא זרע קישויים, כיוון שקישויים זה חשוב יותר, אז הוא יהיה חייב גם אם הוא הוציא שניים. תנו רבנן, המוציא גרעינים. גרעינים של תמר, מפרש רש"י. אז אם הגרעינים האלה עומדים לנטייה, הוא יהיה חייב אם הוא הוציא שתי גרעינים. ואם הם עומדים לאכילה, השיעור הוא כמלוא פי חזיר. וכמה השיעור של כמלוא פי חזיר? אחת, גרעין אחד. ואם הגרעינים האלה עומדים להסיק את התנור, להדליק עם זה את התנור, השיעור הוא כדי לבשל ביצה קלה, ביצה תרנגולת. ואם השיעור הוא לחשבון, שאדם רוצה שיהיה לו, הוא רוצה לחשבן כל דינר, הוא נותן גרעין, ואז הוא יודע בעצם כמה מטבעות הוא צריך לתת, אז השיעור הוא 2, שזה עוד אפשר לעשות חשבון, 1 אין מה לחשבן, ב-2 אתה יכול כבר לעשות חשבונות. אחרים אומרים 5, מבאר רש"י, עד 4 אנשים עוד זוכרים, עוד מחזיקים ראש, אבל מ-4 יש כאלה שכבר לא מחזיקים ראש, אז לכן 5 זה השיעור הכי קטן, שאם אדם שומר גרעינים של תמרים בשביל לחשבן בהם, אז הוא יהיה חייב מוציא 5. תנו רבנן, המוציא שני נימים מזנב הסוס ומזנב הפרה, חייב. אדם שמוציא שני שערות מזנב של סוס או פרה, הוא יהיה חייב. למה? מה עושים עם השערות האלה? שמצניעים אותן לנשבין, עושים מהם מצודות לעוף, לעופות. אדם שמוציא מקשה של חזיר, מה זה מקשה? שערות קשות בשדרה של החזיר. כמה? שיעור אחת. למה? עושים מזה כמו מין מחט של תפירה כזה. אדם שמוציא צורי דקל, נצרים של דקל כלוף, שעושים מזה סלים, השיעור הוא הכי קצת 2, כי 2 אפשר כבר להרוג אחד בתוך השני. אבל אדם שמוציא תורי דקל, אחד שמוציא את המין חוטים האלה שמלפפים את, את העץ דקל, כשיוצא ענף חדש, אז יש מין כאלה כמו חבלים, זה נראה כמו חבל כזה שמלפף סביב הענף החדש שיוצא בראש הדקל, ואחרי שזה כבר מזדקן, זאת אומרת יותר למטה, אז זה נראה כמו רשת כזאת. מי שראה תמונות או שראה במציאות יכול להבין על מה מדבר. אז השיעור הוא אם הוא מוציא אפילו אחת. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאדם שמוציא ציפורת קרמים, בין חיה בין מתה כלשהו. מהי ציפורת קרמים? אמר רב, זה עוף שנקרא פליה ביארי. אמר רבי, אתה יודע איפה מוצאים את העוף הזה? הוא משתכח בדיקלד אחד נברה, דקל צעיר, שיש סביבו רק סיב אחד. ביארנו מקודם שסיב זה מין חוט כזה, שמלפף את, את הענפים הצעירים. אז כשיש בדקל רק ענף אחד, נקרח סביבו רק סיב אחד, דקל צעיר, הענפים יש לו כמה, אבל סיב אחד שמלפף אותו, אז שם מצוי ציפור את הקרמים הזו. ועבדלי לחוכמה. למה הוא כל כך חשוב? כי משתמשים עם הציפור הזאת לאדם שהוא כסיל, לגרום לו שהוא יחכים. איך עושים? אכיל לי לפלגה די ימיני. אוכלים חצי ימין של אותו עוף. ופלגה די שמאלי, רמי לי בגובטה לנחשה. את החצי השמאלי של אותו עוף שמים בתוך מין צינור, מין נחושת. וחתים לי בשיטין גושפנקי, ואחרי זה הוא מכסה את הקנה בהרבה חותמות, רש"י אומר לא בדיוק 60, אבל הרבה חותמות, וטל לי בעברי דסמאלה, הוא תולה את הקנה הזה בזרוע השמאלית שלו, על גבי הזרוע השמאלית שלו. אתה רואה שהוא כסיל, הבן אדם הזה, שהוא לא זוכה ללמוד תורה, כמו שמיד נראה, הוא לא זוכה לקנות דברי תורה ולזכור אותם, ושמים את זה בזרוע השמאל שלו. אז בשביל שתזכור באיזה יד שמים את הקנה, הסימן הוא מהפסוק, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. וחכים כמה דבאי, אחרי זה הוא לומד כמה תורה שהוא רוצה, וגמר כמה דבאי, הוא לומד כמה שהוא רוצה, ואז אכיל ליל אידך פלגה, אחרי שהוא החכים, הוא אוכל את החצי השמאלי של העוף, והוא חייב לאכול את החצי השמאלי של העוף, אם הוא רוצה שישאר בו דברי התורה, למה? או דברי החוכמה, למה? דאי לא מיקר תלמודו. אם הוא לא יאכל את החצי השני אחר כך, הוא ישכח את כל חוכמתו ותורתו. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי תמה כלשהו. למה? שמצניעים אותו לקטן. היה ויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה, האם מצניעים חגב חי תמה למשחק לקטן. או שבגלל שהוא תמה, לא נותנים אותו לקטן לשחק בו. אומרת הגמרא, ותנא קמא סבר, לא. לא נותנים לקטן לשחק בחגב תמה, לכן אין לו חשיבות בכלשהו. מה הייתה? מה הדיל מה אחי לי? מה אתם חושבים שמהקטן יאכל את זה? שאת הגמרא היא, אחי, טהור נמי, גם חגב טהור, תחשוש שמו יאכל אותו. מותר לאכול חגב טהור, אבל צריך קודם כל שהוא ימות, אסור לאכול אותו כשהוא חי. מה הראיה? דהרב כהנה, אבקאים כמי דרב, הוא עמד לפני רב. אבקא עבר, כמעבר שושי והפומי, הוא העביר מין חגב טהור על הפה שלו. אמר לי, אז רב אמר לרב כהנה, שקלי, קח את זה מהפה שלך. נכון שאתה לא אוכל את זה, אבל דלולי אמרו, אלה שרואים לא יאמרו, מיכל כאכילי, שהוא אוכל אותו כשהוא עדיין בחיים את החגב הזה, וכעבר משום בל תשקצו את נפשותיכם, שזה גם מרמז, שאסור לעשות דברים שהם מעושים בעיני אנשים. אז רואים מפה שיש איסור לאכול חגב חי, אז מה הסיבה שנותנים לשחק עם חגב חי לילדים? אולי נחשוב שהם יבואו לאכול ממנו. אלא אומרת הגמרא, הסיבה שלפי חכמים לא נותנים חגב חי תמה לקטן שישחק איתו, דילמה מית ואכיל לי. חושבים שמה החגב הזה כשהוא ימות, הקטן יאכל ממנו. אבל אם זה חגב חי טהור, אין לנו בעיה שהוא יאכל ממנו. ורבי יהודה, למה רבי יהודה סובר שמותר לתת לקטן חגב חי תמה לשחק בו? הרי אולי בסוף החגב הזה ימות, ואז אולי הקטן יבוא לאכול ממנו. אומרת הגמרא, לא. אם מית, אם החגב הקטן הזה ימות, קטן מספד צפיד לי, דרך של קטן לספוד ויצטער על זה שהחגב שלו מת, הוא לא יבוא לאכול את אותו חגב שהוא מקודם שיחק איתו, לכן אין חשש לתת לו חגבים חיים, אפילו שהם טמאים, שיוכל לשחק איתם. הדרן הלך, פרק תשיעי, פרק אמר רבי עקיבא, ועד כאן דף צדיק.